שלום וברכה, מסכת קידושין דף י"א, אנחנו מתחילים בדף י' עמוד ב' בשורה האחרונה. וראשית נזכר במושג פחת נבלה. בהמה חיה נמצאת בשווי המקסימלי שלה. כאשר שור הרג אותה, היא עדיין שווה כסף, שזה השווי המקסימלי של הרכיבים של הנבלה. ושווי הנזק זה ההפרש בין שווי הבהמה כאשר היא הייתה חיה לבין כאשר היא מתה. אבל מסתבר שיעבור זמן מסוים עד שבית הדין יעריכו הערכת שווי של הנבלה. ובשונה מרכב שעבר תאונת דרכים, שהמצב ברגע התאונה יהיה המצב גם לאחר זמן מסוים, הרי הנבלה ערכה יורד. מפני שהרכיבים שלה מתקלקלים. וההפרש הזה נקרא פחת נבלה. דהיינו, ההפרש בין שווי הנבלה ברגע המוות, שאז הרכיבים שלה שווים את ערכם המקסימלי, לבין השווי של הנבלה, לאחר זמן, כאשר בית הדין מעריכים את שווי הרכיבים שלה. ורב ענה לרב כהנא, שמהפסוק והמת יהיה לא לומדים, שפחת הנבלה זה נזק שהניזק צריך לספוג. כי המזיק משלם את הנזק, שזה ההפרש, בין שווי הבהמה כאשר היא הייתה חיה, לבין שווי הבהמה בשעת המיטה. אבל משעת המיטה עומדת הבהמה ברשות בעליה, כך שאם הסריכה הנבלה ופחתו דמיה משעת מיטה ועד שעת העמדה בדין, זה הפסד שסופג הניזק. ושואלת על כך הגמרא, לימה פחת נבלה תנאי היא? אולי הדין שאמר רב לא מוסכם על כולם, כי ייתכן וזו בדיוק מחלוקת התנאים הבאה. דתניא ששנינו בברייתא, על הפסוק, אם טרוף יטרף יביאו עד, הפכנו דף, אומר תנא קמא שהכוונה שהשומר שכר יביא עדים שנטרפה הבהמה באונס והוא יהיה פטור. מפני ששומר שכר פטור באונסין, כפי שכתוב בפסוקים לפני כן, הוא מת או נשבר או נשבע אין רואה, שבועת השם תהיה בין שניהם. כך שלפי תנא קמא, משמעות המילה עד, שהשומר שכר יביא עדים. אבא שאול לעומת זאת חולק ואומר שיביא השומר שכר עדודה לבית הדין, דהיינו יביא את הנבלה לבית הדין, לשומה כדי שהם יעריכו כמה היא שווה, כך שלפי אבא שאול צריך להסביר את הפסוק, יביאו עד, הכוונה יביא את העידודה. והפירוש הזה מסתמך על מה שכתוב בפרק ממתת בספר בראשית, בבוקר יאכל עד, והכוונה במילה עד שלל. ואונקלוס במקום מתרגם עדה. עד לכאן ציטוט הברייתא ושואלת הגמרא, מה אליו באקא מפלגי? האם לא נחלקו תנא קמא ואבא שאול בנקודה הבאה? דמר סבר שזה אבא שאול שפחת נבלה דניזק הווי, ומר סבר שזה תנא קמא שפחת נבלה דמזיק הווי. הוא מסביר רש"י, שוודאי לא נחלקו אבא שאול ותנא קמא במקרה שמתה הבהמה באונס, שהרי אין שומר שכר חייב באונסין. אלא כפי שאומרת התורה, נשבע השומר שהוא לא פשע והוא לא משלם את הנזק. והבין אבא שאול שהפסוק בהמשך, אם טרוף יטרף, מדבר על מקרה של פשיעה, שאז מתחייב השומר שכר לשלם את הנזק, ואמרה התורה שהוא יביא עד, דהיינו, יביא את העידודה, את הנבלה, כדי שבית הדין יעריכו כמה היא הייתה שווה בשעת המיטה, והוא יוסיף מביתו על הדמים שהיא הייתה שווה בשעת המיטה. כי אם הוא היה צריך לשלם את כל הנזק מכמה ששווה הנבלה עכשיו, אז התורה לא הייתה צריכה לומר את זה. שהרי כבר למדנו מהמילה ישיב שהוא יכול אפילו לשלם את הנזק על ידי נבלות אחרות שיש לו, אז כל שכן שהוא יכול לשלם בגוף הנבלה שהוא הזיק, אלא בהכרח שבא הפסוק לומר שפחת הנבלה הוא על חשבון הניזק ולא על חשבון המזיק. ותנא קמא לעומת זאת, שלא דרש את הפסוק כאבא שאול, מסתבר שהוא סובר שפחת הנבלה הוא על חשבון המזיק, והוא לא היה צריך לדרוש את זה מהפסוק, שהרי כבר למדנו מהמילה ישיב, לרבות שווה כסף, שהמזיק יכול לשלם את הנזק גם על ידי הנבלה שברשותו. אז אם כך, דין פחת נבלה תלוי במחלוקת התנאים. דוחה הגמרא שלא זו בהכרח נקודת המחלוקת בברייתא, אלא ניתן להסמיר דכולי אלמא, גם תנא קמא וגם אבא שאול מסכימים, שפחת נבלה הוא על חשבונו דניזק. ואחא, וכאן בברייתא, בתורח נבלה כמפלגי. הם נחלקו מי צריך לשלם את עלות אגרר שצריך להביא את הנבלה מהמקום שהיא מתה. והוכחה להסבר הזה והתניה שכך שנינו בברייתא. אחרים אומרים, מניין שעל בעל הבור להעלות את השור מבורו, תלמוד לומר, נקרא ראשית את הפסוק בפנים, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. ואחרים דרשו את הפסוק באופן הבא, כסף ישיב לבעליו והמת. כך שעל בעל הבור להשיב גם את הנבלה של השור לבעליו. וזה תואם להסבר בדברי אבא שאול. אמר לי, שאל הבא אל הרבה את השאלה הבאה, היי תורך נבלה היחידה מי? באיזה מציאות הטילה התורה את עלות המנוף שמוציא את השור מהבור על המזיק? אלא אם האם תאמר דבבירה שכאשר הנבלה נמצאת בבור, היא שוויה זוזה אחד ואגודה, וכאשר היא נמצאת על שפת הבור, שוויה הנבלה ארבעה זוזים? והרי במקרה כזה ודאי שלא צריך פסוק, מפני שכיתא רחא מזיק, להוציא את נבלת השור מהבור בדנף שטרח. זה אינטרס שלו להוציא את הנבלה מהבור, שהרי הוא רוצה לשלם לניזק כמה שפחות. אז ודאי שעל מקרה כזה לא צריך פסוק. אמר לי, ענה לו רבה, לא צריכה, לא נצרח הפסוק, אלא למקרה דבבירה, שכאשר הנבלה נמצאת בבור, היא שוויה זוזה אחד, והגודה, וכאשר היא נמצאת על שפת הבור, נמי גם אז היא שווה זוזה אחד. שאז אין לה מזיק אינטרס להוציא את הנבלה מהבור, ובכל זאת באה התורה ואמרה שזו חובת המזיק. תמה על כך הבאי, ומי איקה כאי גוונה? האם יש מציאות כזאת? שחפץ שווה אותו דבר גם כאשר הוא נמצא בתוך הבור וצריך מנוף להוציא אותו, וגם כאשר הוא נמצא על שפת הבור ולא צריך מנוף? עונה לו רב האין, אכן יש מציאות כזאת, דהאמרי אינשי, שהרי האנשים רגילים לומר, קשורה במטה בזוזה, קשורה בדברה בזוזה. שווי של קורה בעיר זה זוז אחד, וכך גם שווי של קורה כאשר היא נמצאת בשדה, ואף אגב שכאשר היא נמצאת בשדה, היא מחוסרת הבאה לעיר. ועוד בענייני שומת נבלה, אמר שמואל, מנהג דיינים הוא שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזקין. מסביר רשי, שאם אדם גנב או גזל בהמה או כלים ונפחתו, דהיינו ירדו מהשווי כאשר הם אצלו, אז אין שמין בית הדין את שווי הנבלה והשברים שהם שייכים לבעלים, כך שיחזיר הגנב רק את הפחת, אלא ישלם הגנב או הגזלן את השווי המלא של הבהמה והכלים, ואת הנבלה או את שברי הכלים ישאיר אצלו. מה שאין כן במקרה של נזקין, שאז שמין בית הדין את ערך הנבלה, והמזיק משלם רק את ההפרש, שהרי אמרה התורה והמת יהיה לו. הוא מסביר תוספות את ההיגיון מאחורי הדברים. גנב וגזלן קנו את החפץ מיד כשהם הוציאו אותו מרשות הבעלים, ולכן כאשר החפץ הפסיד מערכו, הוא הפסיד אותו כאשר הוא היה שלהם. מה שאין כן המזיק, הוא לא קנה את החפץ, שהרי הוא לא נתחייב אלא כמו שהוא הזיק, והחפץ נשאר ברשות הבעלים, ולכן הנזק שנגרם אחר כך לחפץ הוא על חשבון הבעלים ולא על חשבון המזיק. הוא מוסיף שמואל, ואני אומר שכך הדין אף לשואל. ואבא, שזה כינוי לרב, מודה לי. עד לכאן הציטוט של דברי שמואל, ואומרת הגמרא היא באה אליהו. נשאלה להם השאלה הבאה על המשפט האחרון בדברי שמואל. האם אחי כאמר, כך התכוון שמואל לומר, שאף לשואל שמין כמו ששמין לנזיקין ואבא מודלי, או דילמאו אולי אחי כאמר, כך התכוון שמואל לומר. ואני אומר שאף לשואל אין שמין כדין גנב וגזלן ואבא מודלי על כך. ואומרת הגמרא תשמע בו שמה הוכחה מהמקרה הבא. דהו גברה אותו אדם דשאיל נרגה מחברי שהשיל גרזן מחברו תברה, ושבר את הגרזן בפשיעה. עתה לקמי, אז הוא בא לפני די רב לשאול מה הדין. אמר לי רב, זיל שלם לינר גם מעליה. לך תשלם לבעלים גרזן טוב. אז אם כך שמה מינה, שההבנה הנכונה בדברי שמואל, שאף לשואל אין שמין. מקשה על כך הגמרא, עד הרבה, בדיוק להפך, שהרי בהמשך האירוע, מדי אמרי לי רב כהנא ורב אסי, שהם היו תלמידים חברים של רב, והם אמרו לרב את הדבר הבא, דין ההכי? האם ככה דין שהוא צריך לשלם גרזן מעולה? ושעתיק רב ולא ענה להם, אז מזה שמע מינה תסיק להפך, שההסבר בדברי שמואל שאף לשואל שמין. ומביאה הגמרא, איתמר מחלוקת המוראים, אמרו לה אמר רבי אלעזר שמין לגנב ולגזלן, ורב פאפי לעומת זאת אמר שאין שמין, והלכתה אומרת הגמרא, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אבל לשואל כן שמין, כפי שהוכח מהסיפור כדרב כהנא ורב אסי.
ואגב שהביאה הגמרא מאמרה בשם אולה אמר רבי אלעזר, מביאה עכשיו הגמרא שש מאמרות נוספות, שכולם מופיעות בסוגיה מקבילה בירושלמי בקידושין, בסדרת שאלות ששלח רב יהודה מארץ ישראל לרבי אלעזר בבבל. ולקראת המאמרה הבאה נקדים ונזכר שמדין תורה אישה שילדה זכר נתמת לשבוע, ואם ילדה נקבה היא נתמת למשך שבועיים. לאחר תקופת הטומאה הראשונית היא תובלת, ואז מתחילה תקופה הנקראת ימי תואר. שבלידת זכר היא נמשכת 33 ימים, דהיינו מהיום השמיני ללידה עד היום ה-40, ובלידת בת היא נמשכת 66 ימים, דהיינו מהיום ה-15 ועד היום השמיני. וכל דם שתראה האישה במהלך הימים האלה יחשב לדם טוהר שלא יטמא אותה לבעלה. נקודה נוספת, שהשלב הקובע את טומאת הלידה הוא רגע יציאת רוב ראש התינוק, או אם מדובר בהפלה אז זו יציאת השליה, כי אין שליה ללא ולד. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, שליה שיצא מקצתה ביום הראשון ומקצתה ביום השני, הדין שמונים לה לאישה מן הראשון. הוא מסביר רש"י, היות שמקובלנו שהמפלת שליה יושבת עליה ימי תומה וימי טהרה, מפני שאין שליה בלא ולד, ואם לא מבחינים בוולד בתוך השליה, זה מפני שנימוח הוולד בתוכה. הדין הוא שמונים לאישה את ימי התומה כבר מהיום הראשון, ואפילו עם אותה לידה, הייתה לידה יבשתה. זאת אומרת, לידה יבשה, שלא יצא דם יחד עם השליה. אמר לי, מקשה עליו רבה, מה דעתך? מה גרם לך להכריע שהולכים אחרי יציאת השליה ביום הראשון? האם זה מפני שחשבת שהכרעה כזאת היא לחומרה? שמתמים טהרות שהיא נגעה ביום הראשון כבר משעת יציאת השליה? והלא, זה חומרה דעתי שמביאה לידי כולו. מפני דקה מטהרת לה מראשון, שעל ידי כך, היא תהיה סופרת את ימי הטהרה שלה, שמספק שמה הוולד שנימור בשליה היה נקבה, היא מתחילה את ספירת ימי הטומאה כבר מיציאת השליה ביום הראשון. כך שדמים שהיא תראה ביום ה-15, היא תתייחס אליהם כדמים טהורים. זאת אומרת שבשורה התחתונה, זה חומרה שהביאה לידי כולה. שהרי אם היא הייתה מונה את ימי הטומאה מהיום השני, אז לא היו ימי הטהרה חלים, אלא רק מהיום ה-16 ואילך. זאת אומרת, אם היא תתחיל את הספירה של הימי תומה מהיום הראשון, אז ביום ה-15 היא תתחיל את הספירה של ימי התואר. אבל אם היא תתחיל את ספירת ימי התומה מהיום השני, משום החשש שמה רוב הוולד שהיה נימוח בשליה יצא רק ביום השני, אז את ספירת ימי הטהרה היא תתחיל רק מהיום ה-16. אלא אמר רבה שבמקרה כזה, לחוש לתומה היא אכן חוששת לטמא טהרות שהיא תיגע בהם כבר מהיום הראשון ליציאת השליה. אבל מימנה לא ממניה, אלא לשני. אבל למנות את השבועיים של ימי התומאה משום ספק שמה הוולד היה נקבה, היא לא מונה, אלא מהיום השני שיצא השליה. כך שלעניין התומאה היא מחמירה כבר מהיום הראשון, ולעניין ימי הטהרה, היא מחמירה ומתחילה לספור אותם רק מהיום ה-16 ואילך. אבל גם לפי הסברו של רבה את דברי אולה, שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה בא אולה להשמיע לנו? האם הוא רצה לחדש לנו, דאין מציאות שמקצת שליה יוצאת בלא ולד? שהרי אם הוא היה חושש שיש מציאות שמקצת שליה יוצאת בלא ולד, אז היא לא הייתה מטמאה טהרות ביום הראשון. כי אז היו פה שתי ספקות. ספק ראשון, האם באותה מקצת שליה שיצא ביום הראשון, בכלל יצא חלק מהוולד, וספק שני, גם אם יצא חלק מהוולד באותה מקצת שליה שיצא ביום הראשון, מי אמר שזה היה רוב הוולד? ומזה שאמר אולה, שהיא חוששת לטמא טהרות כבר מהיום הראשון, משמע שהוא סובר שרוב מחוי הוולד כנראה יצא באותו מקצת שליה, ושזה הספק היחיד, כי הוא סובר שאין מציאות שמקצת שליה יוצאת בלא ולד. אבל מה החידוש בדבריו? הרי תנינה, הרי שנינו במשנה במסכת חולין, שליה של בהמה שיצתה מקצתה, דהיינו שהתחיל תהליך ההמלטה קודם ששחטו את הבהמה. הדין שאותה שליה תהיה אסורה באכילה, ואף על פי שאין בה באותה שליה ולד. והסיבה לדבר, כי סימן ולד באישה, סימן ולד בבהמה, מסביר רש"י, כלומר, מפני שהשליה היא סימן לוולד, בין אם מדובר על שליה של אישה, בין אם מדובר על שליה של בהמה, מפני שאין שליה בלא ולד, אלא שלא מבחינים בוולד, מפני שהוא נימוח בשליה. וחוששים, שמה באותו מקצת השליה, שיצא קודם השחיטה מגוף הבהמה, היה רובו של העובה. וקיימלן במסכת נידה, שכאשר יצא רובו של הוולד, הוא נחשב כילוד, כך שהוא כבר לא נחשב חלק מגוף האם, שהוא יהיה ניתר בשחיטתה כדין בן פקוע. עד לכאן הסבר המשנה מחולין, שממנה למדנו שחוששים שמה באותה מקצת שליה היה רובו של העובר, משמע שלא חוששים שיצא מקצת שליה בלא ולד. אז אם כך, מה בא אולה לחדש בדבריו? מתרצת הגמרא שאולה בא לומר את הדברים, מפני שאי היית רוצה להסיק את הדברים ממתניתין מהמשנה במסכת חולין, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, הפכנו דף, דיש חשש שמקצת שליה יוצאת בלא ולד, והסיבה שאסרה המשנה את אכילת השליה באכילה, זה משום וגזרה מקצתה תוקולה. שאסרה המשנה לאכול את השליה, משום הגזרה שאנשים יתירו לאכול את השליה גם מכאן שיצא השליה כולה, ויתאו אנשים לומר שהיות שהם לא רואים ולד בתוך השליה, אז בהכרח שאין שם ולד. ואז קיים החשש שאם אותה שליה שיצתה כולה, תחזור כולה לפנים לתוך גופה של הבהמה, ואז ישחטו את הבהמה, יבואו אנשים להתיר את אכילת השליה כי הם חושבים שלא היה בוולד, והם בעצם יעברו על איסור כי הם יאכלו נבלה. וזה מה שמתכוונת המשנה כשהיא אומרת, שהרי ודאי סימן ולד באישה, כך סימן ולד בבהמה. אבל אולי לגבי אישה שיצתה מקצת השליה ממנה, לא ניחוש שבאותה מקצת שליה יצא רוב הולד, ולכן נטמא טהרות כבר מהיום הראשון שהיא נגעה בהם. שהרי אצל אישה, בשונה מבהמה, אין סיבה לגזור על מציאות שבה יצתה מקצת השליה, משום החשש כשתצא השליה כולה. שהרי אנשים רואים שברגע שיצא השליה כולה, ביום השני מטמאים את האישה. כמה שמלן, ולכן באו לה להשמיע לנו, שהאישה טמאה מספק כבר מהיום הראשון, כי אין מציאות שמקצת מן השליה יוצאת מגוף האישה בלי ולד בתוכה. כך שקיים רק ספק אחד, האם היה שם רוב ולד? וממשיכה הגמרא לממרה השלישית ואמרו לה אמר רבי אלעזר, בכור אדם שנטרף בתוך 30 יום ללידתו, הדין שאין פודים אותו, זאת אומרת אין צריך לפדות אותו. ולא היה צריך אולה לומר את הדבר במקרה שמת הבכור מעצמו, שהרי כתוב בתורה, ופדויו מבין חודש תפדה, שחובת הפדיון היא רק לאחר 30 יום שהוולד היה חי. אבל אולה דיבר על בכור שנטרף, והוא בא להשמיע לנו שאנחנו לא אומרים שאם הוא לא היה נהרג, הרי הוא היה חי ולא נפל, ואם כך חייבת חובה לפדות אותו. וכן תני שנה רמי בר חמה, שמתוך שנאמר בפסוק, נקרא בפנים, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לאדוני, באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. ומכפילות הלשון פדו תפדה, יכול הייתי לחשוב שחובת הפדיון קיימת אפילו במקרה שנטרף הבכור בתוך 30 יום. תלמוד לומר, לכן נקטה התורה את הלשון של אך, שעל ידי כך חילק הפסוק את הציווי, שבמקרה כזה אין חובה לפדות את הבכור שנטרף. וממשיכה הגמרא, מימרה נוספת ואמרו לה אמר רבי אלעזר, בהמה גסה נקנית במשיכה. והכוונה לבהמות מהסוג הגדול, כמו שברים, סוסים, חמורים, שהקניין בהם נעשה על ידי משיכת הבהמה או ההולכה שלה לרשותו של הקונה. מקשה על כך הגמרא והאננטנן, הרי שנינו במשנה במסכת קידושין, שבהמה גסה נקנית גם במסירה. שכיוון שמסר לו המוכר לקונה את הבהמה באפסר שלה, הוא קנה אותה בכך, אף על פי שהוא לא משכה מרשותו של המוכר. מתרצת הגמרא, הוא דהיינו הולה, דאמר את דבריו כי הייתנה. כשיטת התנה דתניה שדבריו מובאים בברייתא הבאה. וחכמים אומרים זו וזו, דהיינו גם בהמה גסה וגם בהמה דקה, נקנות במשיכה, רבי שמעון אומר זו וזו בהגבה. הרי שדברי הולה בשם רבי אלעזר תואמים לדעת חכמים. ומאיר רשי על דברי רבי שמעון, שבהמה גסה ניתן להגביה אותה על ידי שנותנים חבילי זמורות תחת רגליה והיא עולה עליהן, וכך ניתן להגביה אפילו פיל. ומביאה הגמרא מימרה נוספת ואמרו לה אמר רבי אלעזר, האחים שחלקו את ירושת אביהם, במידה ולפני החלוקה הם קנו בגדים מכספי הירושה, אז מה שעליהן, דהיינו שהם לובשים, שמין בית הדין, ומנקים את הסכום הזה מחלק הירושה שלהם. לעומת זאת, ומה שעל בניהם ובנותיהם אין שמין. מסביר רשי שכיוון שאת הבנים והבנות הם לא מביאים לבית הדין, אז מוכלים האחים זה לזה על הבגדים שנקנו עבור הנכדים, על מנת שהם לא יצטרכו להתבזות ולהביא את הנכדים לבית הדין. ומאותו הטעם כך יהיה גם הדין לגבי הבגדים של נשותיהם של האחים. אמר על כך רב פאפה, פעמים אף מה שעליהם אין שמין. ומסבירה הגמרא משכחת לה, מצאנו את דברי רב פאפה מתקיימים בגדול האחי, בגדול האחים, שהוא עוסק מטעמם בנכסים של האבא להכניס ולהוציא, ומטעם זה היה נוח להם לאחים שהוא ייצג אותם במלבושים נעים על חשבונם, מפני דניחא להו דלשתמון מילי, כי נוח להם שהוא ייראה אדם עשיר, ועל ידי כך ישמעו אנשים את מה שהוא אומר, ובזה האופן הוא מייצג את האחים בעניין נכסי הירושה בצורה הטובה ביותר. ומביאה הגמרא מימרה נוספת ואמרו לה אמר רבי אלעזר, שומר שמסר לשומר פטור. מסביר רשי שהשומר הראשון פטור בכל אותם דינים שהוא היה פטור אם הוא היה שומר את החפץ אצלו, ואנחנו לא אומרים שזה נחשב פשיעה שהוא מסר את החפץ לאדם אחר. ולא מבעיה, ולא צריך לומר שהדין הזה קיים רק בשומר חינם שמסר לשומר שכר ונגנבה או שעבדה מהשומר שכר, שפטור השומר חינם כשם שהוא היה נפטר במקרים אלו אם הוא היה שומר את החפץ אצלו, מפני שהוא לא פשע בשמירתו, שהרי במסירתו את החפץ לשומר שכר דעלויי עליה לשמירתו. הוא השביח את השמירה, שהרי שומר שכר מוסר את נפשו לשמור על הפיקדון יותר מאשר שומר חינם, שהרי שומר שכר חייב בגניבה ועבדה. אלא הדין שהשומר הראשון פטור, אפילו במקרה שמדובר על שומר שכר שמסר לשומר חינם. שלמרות שהיינו יכולים לומר דהשתא שעכשיו גרו אגר אי לשמירתו, הוא גרה מטיב השמירה, שהרי שומר חינם בהגדרה שומר פחות טוב משומר שכר, בכל זאת נמי פטור, גם הוא יהיה פטור, שזה מקרה שגם אם הוא היה קורא אצל השומר שכר בעצמו הוא היה פטור. ולא יכול בעל החפץ לומר לשומר שכר פשעת בשמירה, שהרי מסרת אותה לאחר, שהרי בסופו של דבר הוא מסר אותה לשמירה לבן דעת. רב לעומת זאת חלק על דעת אולה ואמר ששומר שמסר לשומר ללא הידיעת הבעלים, הדין שהוא יהיה חייב אפילו באונסין. ולא מבעיה לא צריך לומר שהדין הזה קיים כאשר מדובר על שומר שכר שמסר לשומר חינם, שאז לכאורה פשוט שהוא חייב מפני דגרו אגרי לשמירתו, שהרי שומר חינם שומר בהגדרה פחות טוב משומר שכר, כך שהוא גרה בטיב השמירה. אלא אפילו כאשר מדובר על שומר חינם שמסר לשומר שכר, גם אז הדין שהוא יהיה חייב, למרות שהוא לכאורה השביח את השמירה, מפני דאמר להבעלים לשומר, את מהמנת לי בשבועה, היי לא מהמן לי בשבועה. מסרתי לך את החפץ לשמירה, מפני שלך אני מאמין, כאשר אתה נשבע שלא פשעת ושלחת ידך בפיקדון. אבל השומר השני הוא אדם שאינו אמין בעיניי, ולא הסכמתי מראש שהוא יוכל להיפטר מהחיוב על ידי שבועה. וממילא במקרה כזה, השומר הראשון יהיה חייב. מביאה הגמרא את הממרה האחרונה ואמר אולה אמר רבי אלעזר, הלכתה, כך היא ההלכה שגובים חוב של אדם מן העבדים שלו. אמר לי, שאל רב נחמן לאולה, האם מה שאמר רבי אלעזר זה אפילו מיתמי? מסביר רשי, שאם מת הלווה ונפלו עבדים כנעניים לפני היתומים בירושה, האם במקרה כזה אמר רבי אלעזר שעבדים נחשבים כקרקעות, כך שבעל חוב יכול לגבות את העבדים בחובו? ענה לאולה שלא אמר כך רבי אלעזר, אלא דבריו שגובים מן העבדים מתייחסים רק מיני, דהיינו מהלווה עצמו. שואל על כך רב נחמן, אז מה החידוש בדברים, שהרי אם מדובר על גבייה מיני, דהיינו מהלווה עצמו? פשוט שאפשר לגבות מהעבדים, שהרי אפילו ניתן לגבות את החוב מהגלימה דעל כתפי של הלווה. עונה לאולה, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות אמר אולה את דבריו, שעשהו הפוטיקה. המקור של המילה הזו הוא בשפה היוונית, ומשמעותה שיעבוד או שטר שיעבוד או משכון. חזל הסבירו את המילה על דרך הדרש כנוטריקון של המשפט הארמי, אה, פה תהה קאי, דהיינו, מכאן תגווה את חובך, או פה תקנה. כיום, המונח המקביל לאפוטיקי במשפט הכללי הוא שיעבוד מסוג בטוחה. ובא רבי אלעזר להשמיע לנו, שאם הלווה ייחד את העבד לגביית החוב, אז גם אם הוא מחרו, גובה בעל החוב את חובו מהעבד, והוא מוציא אותו מיד מי שקנה אותו. וזה כדי רבה, דאמר רבה, מי שעשה עבודו אפוטיקי ומחרו, בעל חוב גומה ממנו. לעומת זאת, מי שעשה שורו אפוטיקי ומחרו, אין בעל חוב גובה ממנו. מה הייתה מה? ומה הסיבה לחילוק בין אם עשה עבדו לאפוטיקי לבין אם עשה שורו אפוטיקי? האית לקלה והלית לקלה. כאשר אדם מייחד את העבד לגביית חוב, יש לו דבר פרסום. כי עבד בדומה לקרקע הוא דבר חשוב, ולכן הדבר מתפרסם. אז מי שקנה את העבד ולא בירר את הדבר, גרם לעצמו הפסד. מה שאין כן, מי ששיאבד את השור שלו לגביית חוב, זה לא דבר מפורסם, ולכן הלקוח שקנה את השור לא יכול היה להיזהר, ולכן זה לא הוגן שבעל חוב יגבה ממנו את השור. הפכנו דף ומספר את הגמרא שלבטר דנפק, לאחר שיצא משם רב נחמן, אמר לה אולה לאותם שישבו לפניו, שלמרות דברי רב נחמן, הכי כך אמר רבי אלעזר, שאפילו מיתמי שירשו עבד רשאי בעל החוב לגבות את החוב, ואפילו כאשר הלווה לא עשה את העבד הפוטיקי, מפני שעבד הוא כמו קרקעות, שבעל חוב גובה מת חובו אפילו מיתומים. וכששמע את הדברים אמר רב נחמן, השתמתין אולה. אולה נשמט ממני ופחד להגיד את הדברים כשאני הייתי שם, מפני שהוא ידע שאני סובר שעבד הוא כמו מטלטלים. והדין, כפי שתגיד הגמרא בהמשך, שלא גובים מטלטלים שיתומים ירשו אותם. והסיבה שפחד אולה להגיד את הדברים בפניי, שמה הקפחנו בהלכות ובקושיות. עד לכאן דף י' א', למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא את מחלוקתם של תנקמה ואבא שאול, על הפסוק, אם טרוף יטרף יביאו עד, הטרפה לא ישלם. וכך כותב הרמב"ן במקום, אם טרוף יטרף על ידי חיה רעה, יביאו עד, הכוונה יביא עדים שנטרפה באונס ופטור. זה לשון רשי, ושואל על כך הרמב"ן, ויש לתמוע, למה יצריך הכתוב בכאן עדים, ולמעלה בפסוקים לפני כן אמר, שבועת השם תהיה בין שניהם, והרי הדין בהם שווהו, שאם יש לו עדים, ייפטר, במת ונשבר ונשבע, וכן בנטרף, ואם אין לו עדים, אז הוא נשבע על כולן ואינו משלם. ושמה אומר הרמב"ן שצריך להסביר כי דיבר הכתוב בהווה שהשור כשימות באבוס בעליו או יעלה לצוק ונשבר אין רואה בו וכן הנשבע בליסטים מזוין שבא עליו ונטלו מן העדר והלך לו שהמכנה המשותף בין המקרים הללו שלא ניתן להביא ראיה מה קרה לבהמה אבל כאשר האריה והדוף יטרוף את הבהמה אמרה התורה שיביא אותם לבית דין ויפטר או אפשרות נוספת שנפרש, שבה כתוב ללמד על דינו של איסי בן יהודה, שאומר במסכת בבא מציע, שרק כאשר אין רואה, הדין יהיה שפטור. אם יש רואה, אז הוא יביא עדים ויפטר. ופירושו, שאם יראה אונס במקום שאנשים מצויים שם כל היום, אין סומכים על שבועתו, וצריך להביא העדים. בדרך הטריפה, שתהיה כן כאשר אמרנו, ולכך הצריך בה כתוב שיביא העדים. ורבי אברהם אבן עזרא אמר שיביא אוהד הכוונה שיביא קצת הנטרף שתי קרעיים ובדל אוזן להיות לו לעד. וכן ראיתי במחילתא דרבי שמעון בן יוחאי, שאבא שאול אומר יביא עדדה שנאמר בעמוס, כה אמר השם כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי קרעיים וגומר. ונרחיב קצת על הרמב"ן, הלא הוא רבי משה בן נחמן, שחי בין 1194 ל-1270 לספירת הנוצרים, היה מגדולי חכמי ספרד, פוסק, פרשן, משורג, הוגה, מקובל וגם רופא. תלמידיו הרשב"א ורבי יצחק דמינאקו העידו שלפרנסתו הוא עסק ברפואה. גם בתקופת תור הזהב של גדולי הראשונים, אך מעטים השתוו להתפרסותו הרחבה לביתיה השונים של תורת ישראל ולהשפעתו העמוקה על עולם התורה. ספרה וספרי תלמידיו ותלמידי תלמידיו תופסים מקום חשוב ומרכזי, הן בלימוד התורה והן בתחום ההלכה הפסוקה. הרמב"ן עסק במספר רב של תחומים, פרשנות מקרא, פרשנות תלמוד, פסיקת הלכה, קבלה ושירה, והוא מוכר כאחד מהוגי הדעות של היהדות. הוא עלה לארץ ישראל כנראה דרך נמל אקו. ומאקו הוא נסע לירושלים והוא תיאר את מצבה האגום של ירושלים. הוא ארגן שם קהילה ובנה בית כנסת. המבנה המוכר כיום בשם בית כנסת הרמב"ן ברובע היהודי זוהה בשנות ה-30 של המאה ה-20 על ידי האדריכל יעקב פינקרפלד, והשערתו התקבעה בתודעה הציבורית. אולם מבחינה מחקרית קשה לקבל את השערתו, מאחר שמבנה זה אינו תואם כלל את התיאור באיגרת הרמב"ן, משום שאין בו לא כיפה ולא עמודי שיש, ואף מיקומו של בית הכנסת בעייתי, שכן בעת ישיבת הרמב"ן בירושלים ישבה הקהילה היהודית בהר ציון ולא ברובע היהודי של ימינו. הארכיאולוג מאיר בן דוב זיהה את החורבה שבה ייסד הרמב"ן בית כנסת עם קפלה תפילה ביזנטית שהתגלתה בהר ציון ליד חומת העיר העתיקה, כ-150 מטרים מהמבנה הידוע כיום בשם בית כנסת הרמב"ן. ונרחיב בשיטתו של הרמב"ן מתוך מאמר של הרב דוב ליאו. הרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות לרמב"ם מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל בתור אחת מריש ממחת מצוות עשה, ומציין את מקורה מפרשת מסעה ששם כתוב והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. הרמב"ם אינו מונה מצווה זו, אם מפני שאינה עומדת בקריטריונים של הרמב"ם למניעת המצוות, ואם מפני שהיא מובלעת במצוות אחרות או מסיבה אחרת. בכל מקום, ודאי שגם לפי הרמב"ם יש מצווה ליישב את ארץ ישראל. את המצווה הזו ניתן לחלק על פי דברי הרמב"ן לשלושה רכבים. הראשון, מצוות המגורים בארץ ישראל והיא שייכת לכל יחיד. השנייה, הפרחת השממה. השלישית, מצוות ירושת ארץ ישראל במלחמה, והיא מוטלת על הציבור. הרכיב השלישי במצווה של והורשתם את הארץ וישבתם בה לפי הרמב"ן הוא חובת הכיבוש. כלשונו, נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. וכל בר בעיריו מבין שהכוונה במילה כיבוש היא הקמת מערך צבאי על כל המשתמע מכך. הרמב"ן מדגיש שלא תשתבש ותאמר שזה היה רק בזמנו של יהושע בן נון, אלא שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות. כשהיינו בגולה לא היה לנו הכוח, רבצה עלינו הכללה ורדף אותם כל הלא נידף. אבל היום שהשגחה האלוקית נותנת ומחזירה לנו את הכוח ויש לנו את היכולת, ודאי שיש עלינו חובה לקום ולכבוש ולרשת את הארץ. אנחנו צריכים להבין שחיוב המלחמה היא חובה מוטלת על הציבור, שהרי חוץ משמשון הגיבור אין אדם פרטי יכול לעשות מלחמה, אלא הציבור חייב לכבוש את הארץ. מלחמה היא חלק מהנהגת המלכות, ומצוות מלחמה על ארץ ישראל מוטלת על הציבור, ובה המצווה היא להיכנס לסיכון, שלא כמו במצוות אחרות, ולכן אין מה לדבר על סיכון בתור שיקול שידחה את המלחמה. מה שאין כן באדם הפרטי. לדוגמה, יהודי לפני 100 שנה, בזמן שלא הייתה ממשלה, אם הוא קנה בית בארץ ישראל ובאו גויים ואימו עליו שאם הוא לא ייתן להם את הבית יפגעו בו, אז אפילו אם הוא היה נאלץ לעזוב את ארץ ישראל לגמרי, פיקוח הנפש שלו קודם לקיומה של מצוות יישוב הארץ. אבל אם הגויים מאיימים על ממשלת ישראל שאם לא יסגירו להם שטח יפגעו בנו, הממשלה צריכה לספוג את האיום ולעמוד איתנה ולא להיכנע לאיום הזה או לאיום אחר. זוהי חובתה של ממשלת ישראל, להיכנס לסיכון מכוח המצווה שנצטווינו בכיבוש ארץ ישראל בכל הדורות.